חברים יקרים ואהובים, ביום שלישי בלילה אנחנו נציין את יום שביעי של פסח, כלומר הזמן בו יצאנו כבר ממצרים אחרי שבעה ימים והגענו לים סוף, ושם הים נבקע, ולכן אמרנו שירה. הנס הזה של קריאת ים סוף הוא בעצם השלמה של הנס של יציאת מצרים מעבדות לחירות. כלומר שכשפרעו שלח את ישראל מן העבדות, רצה להחזיר אותם לעבודת מצרים, כיוון שהוא הבין שישראל לא יצאו אלא לשלושה ימים. לכן נס קריאת ים סוף השלים בעצם את יציאתם לחירות עולם, ולא רק שהם ניצלו מן העבדות של פרעו, אלא שהם ניצלו גם מן המוות שרצה פרעו להביא עליהם, כמו שאמרו חז"ל שקפצו ישראל לים כדי להינצל ממצרים, ולולא הנס של קריאת ים סוף לא היו נשארים החיים. משמע ש... אחר שראה פרעו כי ישראל ברחו ממנו ולא יכול היה להחזירם למצרים, רצה להטביעם בים. לפי זה נראה לומר שהשירה שאמרו ישראל הייתה בעצם על שני דברים: על גמר העבדות במצרים, כלומר על זה שניצלו מעבדות ונכנסו לעולם של חירות, אבל יש גם שלב שני, על זה שניצלו ממוות ונכנסו למדרגה של חיים. ויש חילוק ביסוד שני הדברים הללו. ההצלה ממוות לחיים זה דבר עליון, ולא רק מעבדות לחירות. זאת אומרת ששירת הים נאמרה על שני הדברים גם יחד, גם על גמר הצלתם משעבוד מצרים, שלא חזרו לעבדות, בין על הצלתם ממוות לחיים. לכן מבואר שצריכים לומר שירה בכל מצב של הצלה ממוות לחיים. והריזל רואה את ההבדל בין שני הדברים. הוא אומר שבחינת אימה, שהיא מעולם הבריאה, תמיד זה מופיע בפסוקים בלשון נסתר. אבל במקום שכתוב לשון נוכח, למשל אתה, אז אנחנו כבר לא בהערת אמא, אלא בהערת אבא, שהוא עולם גבוה יותר, עולם האצילות. למשל, ואתה מחיה את כולם. ברגע שכתוב ואתה, זה לשון נוכח, מדובר בחוכמה ולא בבינה. מבואר מדבריו של האריזל, כי הערת עולם האצילות, היא תמיד בלשון נוכחת, פני השם, נוכח פני השם. מה קורה במצב כזה? הנאצלים בטלים כלפי אור השם, כמו הגוף שבטל אל הנשמה. לכן זה לשון נוכח, כיוון שיש שם גילוי אור אינסוף. מה שאין כן במדרגה הנמוכה קצת יותר, הבריאה, שאור הבריאה הוא תמיד דרך מסך. ולכן הוא נאמר בלשון נסתר. הגאון מבילנה אומר שיש בעצם שלוש בחינות: אני, אתה, הוא. והן כנגד שלוש הספירות הראשונות: כתר, חוכמה, בינה. אני הוא בעצם בבחינת הכתר. אתה בחינת החוכמה, והוא בחינת הבינה. אפילו בגמטריה, אני, אתה, הוא, ביחד עולה גמטריה הדעת, שזה בעצם כולל את הגימל ראשונות כידוע. שאל רבי אלעזר את אבא שלו, רבי שמעון עליהם השלום, למה נזכרה קריאת ים סוף 50 פעמים בתורה. הנה לו אביו כדי להורות מאיזו בחינה הייתה הקריאה הזאת. שכשיצאו כלל ישראל ממצרים, זה היה באור אימה. ולכן זה מופיע 50 פעמים, כיוון שבבינה יש 50 שערי בינה שיוצאים ומאירים ממנה. לכן אימה היא עולם החירות, היא נקראת גם יובל, ויציאת מצרים באה מאותה בחינה. ולכן אומר גם האריה הקדוש שהפסוק אהיה שלחני עליכם, גם כן מורה על העובדה שיציאת מצרים הייתה מבחינת אימה, הרמוזה בשם אקיה. לכן הידי באותה קומה כדי להצילם ממצרים. וזה מובן למה הם היו שם 210 שנים. כלומר, 10 פעמים השם הזה אהיה. 21 כפול 10, 210 שנים. למה? כי לא היו צריכים יותר מזה. לא היו צריכים לאור שהוא של אבא, שהוא שם הוויה, 26. שהוא 10 פעמים 26, זה 260. זה מה שחשב משה בהתחלה, כי שר לראות 260. אמנם, זה היה יציאת מצרים. שבוע לאחר מכן, בקריאת ים סוף, משמע שהקריאה הזאת הייתה בעיקרה דווקא מהארת היסוד האור העליון יותר, גבוה יותר ממה שקרה ביציאת מצרים. וזה היה האור של אבא, שהוא כבר בעולם האצילות ולא בעולם הבריאה. לכן עיקר הנס נעשה על ידי מידה אחת, שהתעוררה בבני ישראל, והיא מידת הביטחון. כידוע מדברי חז"ל, שישראל נכנסו למים עד צווארם, פשוט התקדמו. ואפילו התפילה לא הייתה נכונה באותו זמן. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? צעקה זה לשון תפילה. אחד מן הלשונות. ולכן ישנם זמנים, שלא צריך להתפלל כביכול, אלא דבר אל בני ישראל ויסאו, תגיד להם שיעשו, שיתקדמו. פשוט להתקדם. כלומר, אומרים חז"ל שאין היה זמן התפילה, כי אי אפשר לפעול את הישוע על ידי התפילה. למה? כי לפעמים יש זמנים של כתרוג, ושם במצרים, הכתרוג היה על הללו עובדי עבודה זרה, וגם הללו עובדי עבודה זרה. אז מה כן יכול לעזור, חוץ מתפילה? מידת הביטחון. להמשיך את הישועה דרך מידת הביטחון. לכן אומר הזוהר הקדוש בחלק ב' דף קוף למד ניין, שמידת הביטחון שורשה באור אבא, בחוכמה, בעולם האצילות. הבוטח באדוני, חסד יסובבנו, כלומר כל הצד הימני מתעורר. זה נקרא ביטחון בכוח האבא, שהוא בעצם כוח מעלת הביטחון. וכידוע אבא, הוא מקביל לעולם האצילות, ושם מה נאמר? איהו וחיוי וגרמוי חד. כלומר הכל, האורות והכלים, הם אותו דבר שם. זה הביטחון בחסדי השם, שזה בבחינת למעני אעשה, כאילו האדם ודאי על זה שהוא הולך להינצל. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, מבואר שכשעם ישראל נכנס לים, הייתה מידת הביטחון שולטת, מידת הביטחון בישועת השם, ואז מן הכוח הזה העם המשיך את האור של אבא. לא כמו ביציאת מצרים, שיצאו מבחינת אור של אימה. ושם זה לא היה על ידי ביטחון, אלא מהתעוררות עליונה. מידת הביטחון של עם ישראל בקריאת ים סוף מקבילה ליום העצמאות. יש כאן ביטחון של העם, מדרגה של פעולה, של בחינה של עשייה, דבר אל בני ישראל ויפעלו ויעשו ויסעו. זאת אומרת שיש הקבלה בין שביעי של פסח ובין יום העצמאות. מכל מה שאמרנו מבואר, למה תחילת השירה נאמרה בלשון נסתר, שזה בעצם בחינה של אימה, שזה בא בתורת שירה, על החלק הראשון, כלומר על היציאה מן העבדות לחירות, ועכשיו, שזה נשלם, אז הסיום של השירה הופך כבר בלשון נוכח. וזה סובב על הנס של ההצלה ממוות לחיים, שהישועה הזאת באה מבחינת אבא, ולכן שם כבר הלשון היא נוכח אתה. לכן החלק השני של השירה הוא הצלה ממוות לחיים, בעוד שהחלק הראשון של השירה הוא הצלה מעבדות לחירות. בהכרח שתחילתה הוא על הסיום של היציאה מעבדות לחירות, וסופה על יציאה ממוות לחיים, ומשום כך למדו חז"ל שאם מעבדות לחירות אומרים שירה, על אחת כמה וכמה שצריך לומר שירה ממוות לחיים, ולכן אנחנו נוהגים לומר הלל ביום העצמאות. ברכה והצלחה וחג שמח.